ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
להתעכב על שתי נקודות בפסוק הראשון, ולאחר מכן נעסוק בחצי הראשון של הפרק, שהוא מוזר מאוד, הוא משונה מאוד. עכשיו, חלק גדול מהעניין זה להבין את הארמית שיש פה. זה לא ארמית של תרגום אונקלוס, זה ארמית, השפה הרשמית בבבל, במדינות באותם ימים ובאותם זמנים. אז בואו ניכנס ככה לתוך העניין. אנחנו רק ככה מזכירים ואומרים, אנחנו עוסקים בדניאל, אנחנו עוסקים סביב חורבן הבית, נערים יהודיים מוגלים לבבל. בינתיים אנחנו יודעים את השמות שלהם: דניאל, חנניה, מישאל ועזריה. דניאל הוא החשוב שבהם. אין לנו שום ייחוס משפחתי, אין לנו שום ייחוס משפחתי שנותן לנו קצת פרטים מי הם ומה הם האנשים הללו. דיברנו על המקום של דניאל, דיברנו על הפרט המעניין, מעניין מאוד, בייחוד בעקבות מה שראינו. אנחנו נמצאים בימים נוראים. המשנה ביומא שאומרת שכדי שכהן גדול לא ירדם, קוראים לפניו בדניאל. זאת אומרת, זה ספר המתח שמחזיק את הכהן הגדול בעירנות בבית המקדש בליל יום הכיפורים. דרך אגב, זכינו בעינינו לראות יהודים שבאמת לא היו הולכים לישון כל ליל יום הכיפורים. הרב נריה בכפר הרואה היה ער כל הלילה. זאת אומרת, אנשים כאילו לקחו את העניין ואת הדבר הזה. מה שדיברנו בשבוע שעבר, דיברנו על הסוגיה של מאכלות אסורות. זאת אומרת, האם זה, מה זה היה, איך זה היה וכו' וכו'. וראינו, סיימנו את השיעור בשבוע שעבר בפסוק חפלת, והיא דניאל עד שנת אחת לכורש המלך. הבאנו את המדרש, מדרש תנחומה. הרב אדרי היה מסלסל במדרש הזה מאוד מאוד, הוא חזר עליו הרבה פעמים, בייחוד כשהוא הספיד אנשים מאוד מבוגרים, אנשים שחיו באירופה שלפני השואה, חזו את השואה וזכו לבוא לארץ ישראל ולבנות עולם חדש. אז אמרנו שדניאל ראה את ארץ ישראל, את מלכות יהודה, הוא ראה אותה בתפארתה, ראה אותה לאחר מכן בחורבנה, והוא עד שנת אחת לכורש המלך שמתחיל להתעסק בבניין בית שני. הכותרת של הפרק היא הבעייתית. לא יודע אם זה תמיד, אבל כך אני מוצא את עצמי אומר פעמים רבות, אבל זה מתאים לכלל שאנחנו אומרים, אם יבוא עוד אחד, יש לך סדר, אם יבוא עוד שניים, זה ישבור את הכלל שלנו. ואני תמיד אומר שדפים לא חסרים אף פעם, לפעמים חסרים תלמידים, אבל אם יבוא עוד אחד אני אתן לו את זה, אז יתברר שגם חסרים דפים, אז נראה מה לעשות. אני גם מאשיר אתכם בבדיחות שתוכלו להגיד בשיעורים ובכל מיני דברים כגונב. בקיצור, הבעיה היא תמיד, כשלומדים תנ"ך, אני חושב שזה נכון, אבל בתנ"ך זה מאוד מאוד נכון, חייבים לדעת את הזמן ואת המקום ואת הנפשות הפועלות. מה זה ובשנת שתיים למלכות נבוכדנצר? מה זה? איך מבינים את הפסוק הזה? הרי כולנו ראינו בסוף פרק א', מתי הסתיימה הטירונות של שלושת הילדים הללו? הם עשו טירונות, כמה זמן?
שלוש שנים.
שלוש שנים הם עשו טירונות. אז מה זאת אומרת, איך יכול להיות, ובשנת שתיים למלכות נבוכדנצר, פתאום קוראים להם לפתור כל מיני חלומות וכל מיני עניינים? זה לא יכול להיות, זה לא מסתדר עם כל העניין. זאת בעיה. ובבעיה הזאת, תראו בדף המקורות שלפנינו, יש פה עוד שיטה של רב סעדיה גאון שלא נכנסתי אליה, אבל אני הולך עם הסדר עולם רבה, רשי, מלבים, הם הולכים בכיוון הזה. אז תראו במקור מספר אחת את רשי, ובשנת שתיים למלכות נבוכדנצר, אי אפשר לומר כן. מה זאת אומרת? איך הסיפור הזה יכול להיות בשנת שתיים לנבוכדנצר? אלא בשנת שתיים לחורבן הבית, כך שנויה בסדר עולם, וקראו למלכות נבוכדנצר על שהרה זדונו להיכנס לתוך דביר מלכו של עולם. איזה ביטוי, דביר מלכו של עולם. כמובן זה מזכיר לנו את חנוכה, דביר קודשו הביאני. הרב דלי תמיד שאל על זה, איך יכול להיות שבתפילת 18 רצה השם אלוקינו בעמך ישראל ולתפילתם שאה, ואשב את העבודה לדביר ביתך. מתי נכנסים לדביר? פעם אחת ביום הכיפורים, כהן גדול בעבודת הקטורת. אז למה מזכירים את הדבר הזה בדווקא? בכל מקרה, אנחנו מכירים את התיאור שיש בחז"ל לכניסה של נבוכדנצר עם הפרוכת, תיאורים קשים מאוד בגמרא בגיטין ובאיכה רבה. אז בכל אופן אומר לנו רשי בעקבות סדר עולם רבה. סדר עולם רבה זה מדרש שכתב אותו רבי יוסי הגלילי, והוא עושה סדר בכל ההיסטוריה של התנ"ך. ויש בספרייה כמה מהדורות של סדר עולם רבה, ואחת המהדורות ממש יש כל כמה פרקים, כמה שנים חלפו לבריאת העולם, כמה זה, מתי זה היה, איך זה היה. עושה סדר מאוד טוב, סדר עולם רבה, וזאת המהדורת ורט איימר. זה היה יהודי חרדי בירושלים שעסק הרבה במחקר ובכתבי יד ובמדרשים וכו' וכו'. אז אומר לנו, אז רשי פותר לנו את הבעיה ששנת 2, אתם זוכרים, אני מקווה שאתם זוכרים, אנחנו לא במבחן, אבל כמה שנים לפני החורבן הגילו את דניאל וחבריו? 18. אז ודאי שזה לא, אז פה מדובר על שנת 2 למלכות נבוכדנצר אחרי שהוא הכריב את בית המקדש. אז ותראו את המלבי באותו כיוון ובאותו עניין. אי אפשר, אני קורא במקור 2, אי אפשר לומר שהיה בשנת 2 שאיך הוציאו דניאל וחברוהי לאית קטלה, רצו להרוג אותם, אנחנו נראה את זה בהמשך הפרק, והם לא השלימו עדיין חוק לימודם, עוד לא קיבלו תואר ראשון בכלל, עוד לא גמרו את השלוש שנים שלה, זאת אומרת, נבוכדנצר עוד לא הסמיך אותם בכלל לשום דבר, וכבר רוצים להרוג אותם. ואיך אפשר שבשנת 2 פתר דניאל את החלום ונתגבר הוא וחבריו? הפך מה שנזכר בסימן הקודם, שלא עמדו לפני המלך עד שנת 3. איך זה יכול להיות? ולכן צדקו דברי חז"ל שפרשו בשנת 2 למלכות הכללי של נבוכדנצר, שזה היה אחר חורבן הבית, שאז כבש כל האומות ומלך בכיפה. זה ביטוי שמופיע בחז"ל כמה פעמים. מלך בכיפה זה מה שנקרא היום סין, יפן, ארצות הברית, ברית המועצות, מה שנקרא מעצמות, אימפריו. מלך בכיפה, ביטוי שמופיע בחז"ל כמה וכמה פעמים, וכאן מדברים, הוא מלך בכיפה, ואז חשב מחשבות לדעת מי ימלוך אחריו, והודיעו לו את אשר יהיה באחרית הימים. יש פה דבר מאוד מעניין, שבעזרת השם, אני מקווה שנעסוק בו בפעם הבאה, כי הוא שייך לחצי השני של פרק ב', והוא, כשאדם מגיע לעתים לאיזשהו תפקיד, לאיזשהו עניין, אז הוא לפעמים חושב, רגע, ומה יהיה אחרי זה? מה יהיה אחרי זה? זאת אומרת, איך אנחנו מעבירים את כל העניינים הללו? ומי שפגש בחייו, אני מניח שכל אחד, אבל אתם רחוקים מזה אולי יותר מהגיר, אז זה פחות מעסיק אתכם, אבל אנשים רציניים שהקימו דברים ועשו דברים וכולי, תפסו את עצמם פתאום בגיל מסוים, אמרו, טוב, למי אני מעביר את כל העניינים האלה? מה יקרה? כל הדברים האלה, כל הזה, איך אני מעביר אותם הלאה? מה אני עושה איתם הלאה וכולי וכולי? זה נכון לגבי ידע, זה נכון לגבי כל מיני המצאות, סתם אדם חושב מה יבוא ויהיה. נבוכדנצר תופס את עצמו, עסקנו בזה בהתחלה, אני רק אזכיר את זה, לא אחזור על זה, העולם עובר תהפוכות. זאת אומרת, תחשבו מה עבר העולם שלנו ב-120 השנים האחרונות. מלחמת העולם הראשונה, מלחמת רוסיה-יפן, מלחמת העולם השנייה, כל מיני אירועים שכמעט גררו למלחמות עולם. אתה מסתכל באטלס היום, מה הגבולות של פולין? מה היו הגבולות שלה לפני? וכמה מדינות זה עבר? ומה היה? ואיך היה? וסטלין, ורוסיה, וכל הדברים הללו, יש המון המון תהפוכות. בשלב הזה נבוכדנצר מוצא את עצמו מולך בכיפה. זאת אומרת, הוא פתאום שולט על כל העולם. הוא הצליח גם להכריע את ירושלים. לא האמינו מלכי ארץ כל יושבי תבל כי יבוא צר ואויב בשערי ירושלים. אז זה שמצליחים להגלות אשור, מצליחים להגלות את ישראל 110 שנים לפני חורבן הבית, אמרו טוב, אבל יש לנו את הכור האטומי של ירושלים, לזה אי אפשר להתגבר. גם על זה התגברנו. אז פתאום נבוכדנצר שואל את עצמו, רגע, אז בסדר, אז עכשיו אני מלך של כל העולם, ומה יהיה עם זה? מה יהיה עם זה? אני בן אדם. 70 שנה, 80 שנה, 100 שנה, 120 שנה. רבי יעקב אומר שאסור היום לאחל עד 120 שנה, שזה חיים היום יותר, זה לא, 120 שנה זה לא, זה לא, לא מספיק לתוך כל העניין. דרך אגב, המשנה ברורה מביא, גם הבן איש חי מביא, זה מופיע במשנה ברורה. הרבה פעמים כשאתה קונה ספר תהילים משובח, אז יש שם יהי רצון שאומרים לפני אמירת תהילים. אז כתוב שם סתם, הערה מתאימה לרוח הימים הללו, כתוב בספורים לגמור להגיד תהילים שלוש פעמים לפני יום הכיפורים. יש כל מיני הנגות על אמירת תהילים בימים הללו. אני אומר בכלל, מי שזוכה להיות קרוב לכותל, רבע שעה פחות לישון בשבת, לרדת הכותל, להגיד תהילים, זה טעם, יש בזה טעם גן עדן, זה טעם אחר מכל הדברים כולם. אז כתוב לא להגיד את העיר רצון הזה, כי זה לא נכון להגיד ימי שנותינו 70 שנה ואם בגבורות 80 שנה. ברוך השם, אנשים חיים היום הרבה יותר, אז למה לצמצם את זה? אז גם המשנה ברורה אומר לו להגיד את זה, גם הבן איש חי אומר לו להגיד את זה, ויש בזה, יש בזה כמה, כמה, כמה וכמה הערות. אז בקיצור, נבוכדנצר פתאום מתעורר לשאלה, מה יהיה עם כל האימפריה? מה יהיה עם כל הדברים האלה? מה אני אעשה? וזה החלום שלו, שתכף אנחנו טיפה ננסה להבין מה בדיוק קורה. עכשיו, זה מביא אותנו לבעיה שאנחנו נתקלים בה הרבה מאוד פעמים בתנך, ונתקלים בה בכל מיני מצבים ובכל מיני עניינים, והמחילתא מתמודדת עם העניין הזה. הקדוש ברוך הוא רוצה שנלמד ספר דניאל. מצוין, אז אנחנו רוצים ללמוד ספר דניאל. ואז הכותרת של הספר בשנת 3 למלכות יהויקים. עשינו חשבון כבר שזה במרד שלו וכו' וכו'. למה עכשיו פרק ב' מכניס אותנו בשנת 2 לנבוכדנצר? זאת אומרת, אני מתחיל לספור, איך כתוב בספר יצירה, לפני אפס מה אתה סופר? אני מתחיל לספור, בסדר. אז אני שם פה את המדרגה הראשונה, ואני מתחיל לספור קדימה. פתאום אתה אומר לי, לא, אל תספור מפה. עכשיו אני סופר מפה. מחרתיים אני סופר מפה. אני לא יכול להסתדר ככה. איך אדם יכול ללמוד את הספר הזה? פה פרק א' בשנת 3 למרד של זה. פה זה בשנת 2, אחרי שהוא כבר כבש את הכל ועשה את הכל. איך אנחנו מסתדרים עם זה? אז יש פה הערה במחילתא, מחילתא דרבי ישמעאל, בחודש השלישי, פרשת יתרו, זה מדרש ההלכה לחומש שמות, במקור מספר 3. בחודש השלישי לצאת מישראל מארץ מצרים, מגיד 80 חודשים ליציאת מצרים. חידוש! אנחנו יודעים שיש תאריך לבריאת העולם. לא, בחודש השלישי לצאת מישראל מארץ מצרים. למה? יחד עם הגאולה קיבלנו את המתנה הכי חשובה, קוראים לה שעון. שעון, זמן חדש. החודש הזה לכם ראש חודשים. זהו, מתחיל משהו חדש. גאולה לעולם לא יכולה להיות המשך של מה שהיה קודם. אם זה המשך של מה שהיה קודם, זה לא גאולה. גאולה זה משהו חדש. זה מציאות חדשה שמתחילה. אז הוא אומר, מגיד 80 חודשים ליציאת מצרים. אין לי אלה חודשים. שנים מניין, תלמוד לומר, בשנה השנית לצאתה מארץ מצרים. אין לי אלא באותו הפרק, בפרק אחר מניין. מה, תמיד מונים ליציאת מצרים? תלמוד לומר, מי שלומד את הגמרא, מי שלמד, מי שלומד את הגמרא בתחילת ראש השנה, אלה למעשה הסוגיות שם. זאת אומרת, שנת 2020, להרתחשסת, לזה, משווים, עושים. איך אנחנו מסתדרים עם כל השנים הללו? ודרך אגב, זאת הבעיה הכי קשה בספרים שאנחנו לומדים אותם. כשאתה לומד תורה, ואתה לומד נביאים, עד ירמיהו, אתה מסודר מבחינת התאריכים, הכל נפלא ביותר. אין לך שום ספק בשום דבר. אנחנו יודעים שבשנת 3338 לבריאת העולם נחרב בית ראשון ויצאו לגלות בבל. וסימנך שלח מעל פני וילכו. שלח זה 338, תוסיף עוד את השלוש של ה' אלפים, של ג' אלפים, אז שנת 3338 לבריאת העולם נחרב בית המקדש. אבל משם מתחיל לנו משהו לא ברור. כמה שנים עמד בית שני, מתי התרחשה מגילת אסתר, עזרא ונחמיה, איך להסתדר, ספר דניאל, כל הדברים הללו, וזה אחד מסלעי המחלוקת הגדולים ביותר בין ההיסטוריונים לבין אנשי המקרא, כי אי אפשר לחבר את הדברים הללו. אז המניין הזה של השנים, הגמרא בראש השנה כשלומדים אותה עכשיו, אז היא דנה ביחס לשטר מוקדם, לשטר מאוחר, ומה אנחנו עושים ואיך אנחנו עושים, שנות מלכותו של מלך, אבל זה, לא לדעת את התאריך, זה בעיה עצומה. אז כתוב כאן, תלמוד אמר בשנת ה-40 לצאת מישראל מארץ מצרים. כל אלו עד שלא נכנסו לארץ, בסדר, כל עוד שהם לא נכנסו לארץ, מנו את השנים מיציאת מצרים. כי זה הייתה איזה נקודת חוזק ומשם עונית. ונכנסו לארץ מיני, תלמוד אמר, באים ב-80 שנה ו-400 שנה לצאת מישראל מארץ מצרים. כל אלו עד שלא נבנה הבית, ושנבנה הבית מניין שמונים לבניינו. מתחיל מניין חדש. עכשיו, למה הדבר הזה הוא נכון? אתם ברוך השם צעירים עוסקים בחתונות. הרבה פעמים אתה מקבל הזמנה לחתונה, אחרי מלחמת ששת הימים זה היה מאוד מאוד בולט. החתונה תארך ביום זה וזה, 3 שנים לאיחוד ירושלים, 5 שנים לאיחוד ירושלים. כאילו, תפסו את התאריך של מלחמת ששת הימים, פתאום יש תאריך כך וכך להקמת המדינה, פתאום יש איזה כאילו, נולדים תאריכים שפתאום מקבלים עוצמות, פתאום מקבלים כוחות, פתאום מקבלים איזו משמעות מיוחדת. אז הוא אומר, כאן מי שנבנה הבית, מיניים שמונים לבניינו. הרי לא סתם הבאתי לכם את המחידה הזאת. תלמוד אמר, ואם יקץ 20 שנה אשר בנה שלמה את ביתו שלא רצו לבנות לבניינו, ימנו לחורבנו, שנאמר, אחרי אשר הוקטה העיר, לא רצו לבנות לעצמם, ימנו לאחרים. הגענו לפסוק שלנו, שנאמר בשנת 2 למלכות נבוכת נצר, חלן נבוכת נצר, חלומות. ואומר בשישי, בקיצור, הוא מראה לנו שהדבר הזה הוא לגיטימי, הדבר הזה הוא אפשרי. אנחנו מונים ברגע שיש את חורבן הבית, כשאנחנו מדברים על יהויקים, אנחנו מדברים על יהויקים, כשאנחנו מדברים על בית המקדש, מדברים על בית המקדש, ממילא הכותרת היא חוקית, היא תקינה, היא לגיטימית, והדבר הזה מתרחש כאן, בוא נראה מה מתרחש. אז ובשנת 2, אל תדאגו, לא על כל 2 מילים בפרק, נעריך בצורה כזאת, כן.
אני לא מבין את הבעייתיות שהרב הגיע למדרש,
כי כתוב בפרק הקודם, שרק 3 שנים אחרי שהנערים נלקחו, אז הם גמרו את ההכשרה החינוכית שלהם. עכשיו, אם פה זה רק שנת 2, אז הם עוד לא גמרו בכלל את ההכשרה שלהם, איך זה יכול להיות? הוא אומר, לא, זה תאריכים אחרים. מה שמדובר פה שנת 2, זה שנת 2 לחורבן בית המקדש. ואז ודאי שהם כבר גמרו את ההכשרה שלהם. ובשנת 2 למלכות נבוכדנצר, חלם נבוכדנצר חלומות, ותתפעם רוחו, ושנתו נהייתה עליו. נהייתה עליו שנתו, זה מה שקורה לכל תושבי הרובע בחודש אלול, התקלקלה להם השינה, נהייתה עליהם שנתו. אתם עוד אין לכם מה לדבר בכלל, תבואו להתגורר ברחוב אור החיים, אחרי זה נדבר, אבל בסדר, בכל מקרה, זאת אומרת, זה מחזות נפוצים שאנשים קמים באמצע הלילה, כל אחד מחפש לעצמו איזה חדר שקט, הלכו לישון במקום אחד, קמים בבוקר במקום אחר, זה ככה זה, זה מחיי הרובע בימי אלול. ברוך השם, מי שזכה לגור ברובע, שישלם משהו, ישלם על הדבר הזה. אז ובשנת 2 למלכות נבוכדנצר, חלם נבוכדנצר חלומות. זו סוגיה שהלוואי והייתם מאפשרים לי לפתוח סוגריים על ספר דניאל, והיינו נכנסים לסוגיית החלומות בתנ"ך. אני רק מזכיר, וזה דבר מעניין עד מאוד מעניין. יש משהו בתורה שהוא לא מעניין, אבל מעניין כי זה גם דבר שמדברים עליו הרבה מאוד. מה זה חלום? מה זה חלום? אז כולנו מכירים מגן הילדים את החלומות של יוסף ואחד, ומזה את החלומות של פרעה, ומה בדיוק היה. יש חלום של שלמה, יש בשופטים זין חלומות של גדעון, זוכרים בשופטים זין, צליל עומר סעורים, ופתאום יש שם חלום במחנה. ומצד שני, מה קראנו לפני שבועיים שלושה בפרשת השבוע? נו, כולם פה בעלי קריאה או בחזקת בעלי קריאה? כי יבוא בקרבך נביא הו
הוא חולם חלום.
זאת אומרת שזה גם הולך לאיזה מימד שלילי כשהקדוש ברוך הוא, אני רק מגרה אתכם, אני אומר סתם, כאילו לא סתם, אין שום דבר שהוא סתם. אדם יש לו איזה זמן פנוי, אדם יש לו זמן פנוי, המעט שאני יכול להגיע בין כל העופות והמזרונים והחזנים והעליות והמקומות של ימים נוראים, לשבת בספרייה של הישיבה, זה פשוט לזכות בגן עדן בעולם הזה. מה שעשו שם בספרייה זה פשוט לא יאומן כי יסופר, גן עדן בעולם הזה. אדם יש לו זמן, ימי שישי, מוצאי שבת, סתם קחו לכם נושא, החלומות בתנך. מה? צריך להיות בעלי מפתח, שהמפתח בידו. פעם הוציאו ספר כזה על הרב שח, כי אמרו שאי אפשר לעשות קואליציה בלי החרדים. אז אחד הזה הוציא ספר שהמפתח בידו. כאילו, היום כנראה מוציאים את זה על איימן עודה, איך קוראים לו? ליברמן. מה? ליברמן זה מאחינו, בשרנו, נחזיר אותו. אתה רואה, הבת שלו כבר דוסית ואשתו חצי, והוא גם יהיה. בעזרת השם, עתידים ישראל שיעשו תשובה, זה רמב"ם מפורש. מה? איך יכול להיות שלא? אבל... אז אני אומר סתם, לקחת נושא כזה כמו חלומות בתנך, זה מקסים. ופתאום, עכשיו, מה שהתחלתי להגיד, כשהקדוש ברוך הוא מדבר אל אהרון ואל מרים, אז מה הוא אומר להם? לכן עבדי משה, בכל ביתי נאמן, הוא פה אל פה אדבר בו, הוא מראה ולא וחידות, ותמונת השם יביט. זאת אומרת, יש חידות, יש חלום, יש נבואה. הרמב״ם במורה הנבוכים, בפרקי הנבואה, מדבר על זה. מה זה החלום? אז פתאום האיש הזה, והאיש הזה חולם חלום, ומה קורה? מה קורה? אנחנו נרוץ טיפה, כי ככה, איך החבר הצעירים קוראים על זה היום?
רק הזמן.
מה זה?
הזמן עבר.
לא, כאילו, קפצנו על עצמנו, אני יודע מה, יש איזה ביטוי כזה.
עפנו
על עצמנו. עפנו על עצמנו. אז בקיצור, חולם חלום. עכשיו בואו נקרא בקריאה צמודה ונתרגם, ונראה בדיוק מה קורה. אני בשאיפה להגיע לפסוק י"ז, כי זה למעשה מחלק ומסדר לנו את הפרק, ויש פה מבוכה מאוד מאוד גדולה, ודניאל מבקש להוציא מהמבוכה הזאת. הנה, הוא מתחיל להיות פעיל בתוך כל הסיפור. אז אנחנו חוזרים. ובשנת 2 למלכות נבוכדנצר חלם נבוכדנצר חלומות, ותתפעם רוחו, ושנתו נהייתה עליו. אני אתאר לעצמי, יהודי שהיה שולח מכתב לעיריית ירושלים, אני מתלונן על זה שבעקבות סיורי סליחות, שנתי נהייתה עליי. היו אומרים, טוב, צריך להשפז אותו בהרצוג או בכלל במקומות. יש בית חולים בגבעת שאול שם, אני חושב שזה נקרא הרצוג. אז בכל מקרה, נהייתה עליו, הכוונה נתקלקלה. ומה הוא אומר ומה הוא רוצה וכולי. ותראו עד כמה הדברים הללו, מתאימים. ואז מה הוא עושה? תראו מה זה, ממש העתק הדבק ליוסף ולפרעה. כי מה פרעה עושה כשהוא חולם את החלום? הוא קורא לחרטומים שיפרשו לו אותו. מה הוא עושה? ויאמר המלך לקרוא לחרטומים ולאשפים ולמחשפים ולכסדים. אומרים הפרשנים שזה מדרגות שונות של חכמים. זאת אומרת, תואר ראשון, תואר שני, פוסט דוקטורט, פרופסור, הכל הולך לפי ה... יש פה איזה הדרגה כזאת, כאילו רבת, סמל, סמל מחלקה, נמם, וכו' וכו' וכו'. להגיד למלך חלומותיו, ויבואו ויעמדו לפני המלך. ויאמר להם המלך, ממש מתאים לפרעה, תראו מה זה. חלום חלמתי, ותיפעם רוחי, מכירים את הביטוי הזה מיוסף, ותיפעם רוחו, לדעת את החלום. אני משתוקק לדעת מה פשר החלום שחלמתי. נבוכדנצר, מלך, מושל בכיפה, הכל תחת רגליו. וידברו הכסדים למלך הרמית. זאת אומרת, השרים שלו עונים לו, מלכה לאלמין חי. קודם כל, החלום שלך הוא טוב. אתה תחיה לעולם. אבל, אמר חלמה לעבדך, תגיד לנו את החלום, ופשרה נחווה, ואנחנו נגיד את הפתרון שלו. אתה קורא לנו לשרי אלפים, ושרי מאות, ושרי עשרות וכו' וכו'. בסדר, תן לנו כלים, תגיד לנו מה חלמת, ואנחנו נפתור אותו. וכאן יש דבר מוזר ומשונה ביותר. זה לא היה אצל פרעה, זה שונה לגמרי. מה הוא אומר להם? הוא אומר להם ככה: אני מלכה ואמר לך סדהי, מילתא מיני אסדה. זאת אומרת, אני החלטתי, קיבלתי החלטה, אני אנווט, אני אוביל, אני קיבלתי החלטה. אין לא תעודי אונני, זאת אומרת, אם לא תגידו לי, לא תודיעו לי חלמה ופשרי, חלום ופשרו, את הפתרון שלו, הדמין תתאבדון, אתם, אני אנתח אתכם, אחתוך אתכם לאיברים איברים, ובתכון נבלי התשמון. זאת אומרת, אני אשים את הבתים שלכם להשפה, אני מוחק אתכם, אתכם אני הולך להרוג, את הבתים אני הולך להרוס, הכל, אני רוצה פתרון לחלום. אומרים לו, אנותים, והן חלמה ופשרה, אבל יש גם גזר, לא רק מקל. מה הגזר? והן חלמה ופשרה תהכון, אם אתם תגידו לי את הפתרון של החלום, מתנן וניב זבה ויקר סגיד תקבלון. זאת אומרת, אתם תקבלו ממני מתנות, מסעות כבוד, כל מיני דברים מאוד יקרים וחשובים, מן קודמי, ממני, להם חלמה ופשרי החבוני. זאת אומרת, לכן, כדאי לכם מאוד מאוד להגיד לי את החלום ואת פתרונו. ענות עניינות ואמרו, או, זה הקושי הגדול פה בסיפור. עד פסוק י"ז, הוא רוצה להרוג אותם, הוא לא אומר להם את החלום. וזה ההבדל הגדול, זה ההבדל הגדול בין חלום פרעה למה שמופיע פה. פרעה אומר לכל החבריה, יש עסק עם פרות, יש עסק עם שיבולים, מלאות, רכות, עולות, יורדות, הכל ברור. עכשיו, אבל מה יש שם, וזה מדויק מאוד יפה בטעמים, והם פותר אותם לפרעה. זאת אומרת, יש שם טיפחה, אני חושב, על המילה אותם, והם פותר אותם לפרעה. אמרו שם כל מיני פתרונות. באו אנשים שם, אמרו שבע ושבע ונעשה ותדה. פרעה אומר, לא זה, החלום שלי זה היה משהו אחר, זה לא מתאים לעניין. אבל פה הוא לא אומר להם מה החלום. הוא אומר להם, אני הולך להרוג אתכם, להרוס את הבתים שלכם, הכל, תגידו לי פתרון, תהיו עשירים. אז הם עונים בעניינות, הם עונים פעם שנייה, כן.
מה שבתורה הם נזכו לנכון, שם כתוב בתפעם בוכו, פה כתוב בתפעם בוכו. המזל שהיא אומר שם שבו תפעם פעמיים,
הוא לא זכה לא את החלום ולא את הפתרון, שלקחו את זה ממנו, ופה דניאל נכנס, לפי מה שתכף נראה, אמרנו, אנחנו רוצים לפחות להגיע לחצי פרק. אז ענות עניינות ואמרים, זאת אומרת, ענות עניינית ואמרים, ענו לשוב ואמרו, מלכה, חלמה ימר לעבדוהי, ופשרה נהחווה. בסדר גמור, תגיד לנו את החלום, אנחנו נפתור אותה, אבל תגיד לנו מה היה. ענה מלכה ואמר, מין יציב ידע ענה, באמת יודע אני, מין יציב, באמת ידע ענה, דעידנה אנתון זבנים. אתם מבקשים למשוך זמן, אתם כאילו כל הזמן אומרים לי מה החלום, פה שם, אתם מכירים את זה, מי שואל אותך שאלה, אז מה? רגע, תגיד עוד פעם, לא שמעתי. זאת אומרת, אתם יודעים איך זה עובד היום בה. כשמרעיינים אותך ואתה צריך לדבר מהר ואתה לא יודע מה להגיד, ולפעמים יותר טוב שלא תגיד. בקיצור, העניינים ידועים ומפורסמים. ואמר, מן יציב ידע ענה דעידן האנתון זבנים, כל כבל דחזיתון דאז דמינים מילתא. זאת אומרת, כי ראיתם, מה ראיתם? שהחלטתי שאני הורג את מי שלא אומר לי את פתרון החלום, אז אתם עכשיו משחקים איתי. די, אני מודיע לכם שוב, אין חלמנה לא תעודי ונני, אם אתם לא תגידו לי את החלום, חדאי דתכון, מכירים את הביטוי? אחד בכם להעמיד. לבד מאשר יושיפו המלך. ממש ביטויים כמו שיש במגילת הסבר. כי מבחינת הכתיבה של התנך, זה מתאים. יש איזו שייכות בין הדברים הללו. אז חד הידתכון, הוא מילה כתבה, הוא שחידה הזדמנטון לממר קדמי. זאת אומרת, לכן את החלום, תגידו לי מיד, תגידו לי מיד מה בדיוק היה, ואני אדע, עד בעידנה השתנה לנחל מה אמרו לי, וענדדי פשרי תהכבונה מי. ותגידו לי מיד מהו פתרונו.
הוא לא רוצה להגיד שאני
יודע. מה?
לא רוצה להגיד אני לא יודע.
מה הוא רוצה?
אני לא
משאים את עצמו. נכון, כי מה שקרה, מה שאמר רבי יעקב שיושב איתנו פה, שזה ותתפעם ותתפעם. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא הראה לו משהו גדול, ולכן לא... אני דילגתי פה, כי ראיתי שאנחנו לא מספיקים. הגמרא בסוף פרק שיעי בברכות מדברת על חלומות, מדברת על 24 פותרי חלומות שהיו בירושלים, ויש בשפת אמת, בפרשת ויצא, גם תכננתי להביא, לא נספיק, על ויהיה והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, זאת אומרת, ויהיה חלום, והנה סולם מוצב ארצה. שפת אמת מדבר שם הרבה מאוד, הייתי אומר שזה קצת דומה לפרויד, על מה אדם חולם בלילה? האם אדם חולם בלילה על מה שהיה לו במהלך היום? או שאדם חולם בלילה על מה שהוא לא הצליח להשיג במהלך היום? מה זה החלום? האם החלום זה כניסה של האדם לתוך עצמו? אני כאילו, אני מסכם לעצמי את כל מה שהיה, אין חלום ללא דברים בטלים ועוד כל מיני דברים כאלה, או שחלום זה הפנטזיות, מה שאני לא יכול להשיג בעולם, וזה לא לחינם שבדרך כלל איך אדם ישן בלילה בתנוחה עוברית. זאת אומרת, זה כאילו זה מביא אותו לאיזשהו, לא מתכוונים בחיל הים שהאוניות שם מתנדנדות, מתכוונים משהו נורמלי כשישני. אז מחלה בחיל הים זה שם קשה להגיד שנה בשבת תענוג. אז בקיצור, יש איזה משהו, מה זה החלום? בעין היה, בפרק קטט בברכות, עשרות קטעים על חלום. עשרות קטעים, שם, בפרק תשיעי. עשרות קטעים, שהרמב״ם, כי מה זה? הרמב״ם אומר שזה כאילו, הרמב״ם בחלק השני, בממהי, ממבב, ממזי, ממחי, זה פרקים שעוסקים בנבואה. הרי חלום זה אחד מ-60 בנבואה. ומצד שני, אם אדם חלם חלום רע, הוא צריך לקרוא לשלושה אנשים ולעשות אתרת חלום. ויש מה שנקרא תענית חלום. ויש דיון עם מטענים עליה בשבת. זאת אומרת, זה משהו, זה משהו בחלום זה, זה לא סתם איזשהו עניין. כמובן שאם אתם הופכים את אותיות חלום, מה זה? לחום, לחום. ואם אתם הופכים את זה עוד פעם, זה לחם. על מה אדם נלחם? מהו הלחם של האדם? מהו החלום שלו? אתם יודעים מה כתוב על המצבה של חנן פורט בכפר עציון? הכרתם? מישהו פה הכיר את חנן פורט? את הרב חנן פורט? מה? לא, אתם צעירים. חנן פורט לקח, אני חושב שזה לא שלו, אבל אני חושב שזאת הייתה הצוואה שלו. כאבק פורח וכחלום יעוף, אז הוא עשה עם זה איזשהו, אבל זה לא, הוא לא ה... טוב, אמרת, אני אשתדל עד הפעם הבאה ללמוד את זה, זה משהו מיוחד מאוד, כחלום יעוף. בקיצור, זה משהו מיוחד, זה לא משהו שעוברים בבית הקברות לידו וממשיכים הלאה, אלא רואים שאיזה חולם גדול היה פה ב... נטמן פה במקום הזה. אז כל החלום הזה זה פרשה, והוא נמצא בעמדה מאוד משמעותית בעולם, והוא חולם חלום, והקדוש ברוך הוא השקיע אותו ממנו. אנחנו כמובן נראה, זה חלום על ארבע מלכויות, אלה יורדים, אלה עולים, דניאל יודע לפענח את זה, אבל הקדמנו את המוחה, אני רץ כי אני רוצה שנגמור. אז אנחנו נמצאים ב... זאת אומרת, שוב, הוא לא עונה להם כלום. אנחנו בפסוק י', ענו חסדאי קודם מלכה ואמרים, ענו הכסדים ואמרו, הכסדים הכוונה היא פה לא לאומה הכסדית, אלא לחכמים שלו, לא איתי אנש על יבשת. זאת אומרת, אין איש בעולם שמה יבש לדמילת מלכה יוכל להכוויה, זאת אומרת שיוכל להגיד את דבר המלך. מה?
בנפשו יביא לחמו.
בנפשו בנפשו יביא חלומו, לא לחמו. מה? זהו, בנפשו יביא חלומו. אז זה מה שם כתוב בתפילה, זה מתוך מונתני תוקף. מה זה? זהו, בדיוק. אז לקח את זה, אתם רואים, אז ידעתי את הפרטים, אבל לא ידעתי איך להבריג אותם. אז בנפשו יביא חלומו. כאילו, בדרך כלל אומרים, בנפשו יביא לחמו. כאילו, אדם, את החיים שלו, את המציאות שלו. ועל המצבה של חנן כתוב, בנפשו יביא חלומו. כשהוא התחתן בכפר עציון, הרב הדרי אמר בחתונה שלו, בסטנדר של חנן פורט מונח השרביט של ראש הישיבה של הדור הבא. אם הוא לא היה הולך על ארץ ישראל, הזכירו את זה בלוויה שלו, אם הוא לא היה הולך על ארץ ישראל, הוא היה נהיה ראש הישיבה הגדול ביותר של הדור שלנו, בציבור שיושב פה. הוא היה משהו מיוחד. בלימוד המומחיות שלו הייתה בבקמה. אני חושב שהוא בבקמה בעל פה עם כל הראשונים. ואז בנפשו יביא חלומו. והוא לקח את זה מהרצל, באלטנוי, שכתב את זה גם כן. אז בסדר, ברוך השם ש... צריך לברך על הגוגל בבוקר שעשינו גוגל, שאנחנו יכולים לפתור את ה... לא נשארים בצורך...
הוא לא צריך לספרי עליהם.
מה זה?
הוא לא צריך לספרי עליהם.
זה גשמק אחר. זה גשמק אחר, זה גשמק אחר.
האינטרנט של הספרי המשפיע עד לפה.
זה גשמק אחר לגמרי לגמרי. בקיצור, רבו ישי, הבטחנו שבארבע גומרים את השיעור ואני לא עומד בהבטחות שלי. אז... אז אומרים לו, תשמע, אם אתה לא אומר את החלום שלך, אין בן אדם בעולם שיכול לפתור אותו. תגיד לנו מה החלום שלך, אנחנו נפתור אותו, אבל מה אתה עושה לנו כזה סיפור? ומילדה דימלכה, שאל יקירה, והדבר, מה זה יקירה? יקירה זה כבד, ואוחרן לא איתי, ואין מי שיגיד, כיחבינה קודם מלכה להן אלהין, די מדרעון עם בשרה לא איתוהי. זאת אומרת, רק הקדוש ברוך הוא, שאין לו בשר, שהוא לא, הוא לא אדם, הוא לא זה, הוא יכול לפתור את העניין הזה. כל כבלדנה, מלכה בנס, הוא קצף סגי, סגי זה גבוה, המלך יתרגז, מה אתם עונים לי בצורה כזאת? אני אומר לכם, תפתרו לי את החלום, אתם אומרים, אני לא אומר את החלום, אנחנו לא יכולים לפתור אותו, ואמר להרוג את כל חכמי בבל, ואמר לעובדה, להוביד, כאילו, לאבד לכל חכימי בבל, ודאטה נפק, והדת יצאה, ממש מקביל, והדת יצאה משושן הבירה, ודאטה נפק, וחכימיה מתקטלים, בקיצור, והורגים את כל חכמי המלכות שם, ובאו דניאל וחברוהי להתקטלה, ורוצים להרוג את דניאל, חנניה, מישאל ועזריה. זהו, רוצים להרוג את כולם, רוצים לחסל את כל העניין ואת כל הדבר, כי לא מצליחים לפתור את החלום שהמלך לא מצליח להגיד מה הוא חלם. אז בואו נראה עוד ארבעה פסוקים ונסיים. בהדין, אז דניאל היטיב איתה ותאם. דניאל הלך לרב הטבחים, איך קוראים לזה בעברית מודרנית, לזה שביצע את כל ההרג הזה של כל החכמים, רב הטבחים. לא מתכוונים לומר שזה היה אורן כהן במדבר של ישיבת הכותל. רב הטבחים זה מי שהורג את האנשים, רחמנא ליצלן. מה?
זה נגוזר אדן?
אני לא הבנתי.
הם קוראים לו אריוך פה, אבל זה לא נגוזר אדן?
אריוך, אריוך זה השם שלו.
לא, אבל אומרים שזה היה נגוזר אדן.
כן. אני לא יודע, נראה, נתבונן בזה. עתיב אתם ותאים לאריוך רבת ביחדי מלכה. דינפק לקטלה לחכימי בבל, זה שהרג את כל חכמי בבל, והוא אומר לו, ענה ואמר לאריוך שליטה, זאת אומרת, הוא... מה?
שליטה.
שליטה. השליט, שליטה. טוב. ענה ואמר לאריוך שליטה, דימלכה, על מה דאטה מהחצפה מנקודם מלכה? זאת אומרת, מה, תגיד לי, למה המלך רוצה להרוג את כל האנשים? למה הרגת אותם? מה קרה? מה עשינו? מה חיתנו, מה פשענו, מה עשינו, מה... כלום, שום דבר לא. לא קרה כלום, המלך מבקש, תפתרו לי. כמו שאחד יבוא אליך, שמע, תקן לי את האוטו. בסדר, איפה האוטו? לא, האוטו לא פה. איך אתה רוצה שתקן לך אוטו? תביא לי את האוטו, אני אתקן לך אוטו. אין אוטו, מה אתה רוצה שנעשה? אז הוא שואל אותו, תסביר לי. ודניאל קורא לאריוך רב הטבחים, אשר יצא להרוג, והוא עונה, מה הפקודה, למה הפקודה הזאת מלפני המלך? הודה אריוך לדניאל. אז הוא הודיע לו. ודניאל, שזה בגלל הדבר הזה, ודניאל, על ובא מן מלכה, הוא אומר למלך, די זמן עינת אלי, ופשרה לאחוויה למלכה. אני בלי נדר אתן לך פתרון. אני אגיד לך בדיוק מה צריך להיות. אנחנו נעצור פה, אני מסכם. עסקנו בתחילה בנושא של שנת שתיים, איך אנחנו מזיזים את המניינים מאחד לשני, מה אנחנו עושים, מה אנחנו פועלים. לא דיברנו, אבל אמרנו שיש הרבה הרבה מה לדבר על החלום, על הרעיון הזה במקרא, בחזל, גמרות וברכות. יש רמב״ם, יש ספר העיקרים, יש רמח"ל, הרבה מאוד דברים, אבל אי אפשר להספיק את הכל אם רוצים לעמוד בקצב שאנחנו מדברים בו. קראנו את החלק הראשון של הפרק, אמרנו, המלך חלם חלום, החלום הזה הוא לא יודע איך לפתור אותו, והיו פה מאוד יפה, ותתפעם, ותתפעם, זאת אומרת, יש פה ותתפעם, זאת אומרת שהוא גם שכח את החלום וגם את הפתרון שלו, הוא הורג את כל האנשים, לא זכרו לי שכתוב על פרעה שהוא הרג את הזה כשלא ידעו לפתור לו, אבל הוא חיפש מי יוכל לזה, ואז הוא הגיע ליוסף. וגם פה, כמו יוסף שפתאום מוצא פתרון, מגיע היהודי, מגיע דניאל, ואומר, אני מוכן להרים את הכפפה. אמרו, אבל שאי אפשר לעשות את זה, אין בן אדם בעולם שיוכל לפתור את זה. אומר דניאל, אני יוכל, אני אתן לי זמן, אני רוצה להתבונן וכולי. ואז בעזרת השם, החצי השני של הפרק, שאני מקווה שנסיים אותו, הוא ארוך, אולי לא. בכל מקרה, בשבוע הבא, בעזרת השם, כמו שאמרנו, לא יהיה שיעור. בעשרת ימי תשובה, אני מקווה שבסייעתא דשמיא אני אפגש פה. יישר כוח גדול, תודה רבה ולהתראות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.